דף המחווה עמוד א', שלוש שורות לפני השורות הרחבות. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר רב. התקין רבי בשדות, אומר רש"י, שדות זה מקום שאין בני תורה ואינן יודעות למנות פתח נידות, מתי הן ימי נידה, מתי הן ימי זוב. ומכיוון שבאותם מקומות לא ידעה אישה האם היא בימי נידתה או בימי זיבתה, ראתה יום אחד תשב שישה והוא. אם היא ראתה יום אחד, אנחנו חוששים שמה היא בימי זיבתה, בימי נידתה, ומכיוון שזה ימי נידתה, אזי היא טמאה למשך שבעה ימים. שניים, אם היא ראתה שני ימים רצופים, תשב שישה והן. אמנם זה יכול להיות בימי זיבתה, ואז זה בעצם רק שומרת יום כנגד יום. אבל זה יכול להיות בימי נידתה, ואז הייתי מסתפק בחמישה ימים. אבל יכול להיות שהיום הראשון זה ימי זיבתה, והיום השני זה ימי נידתה. לכן אנחנו מצריכים אותה מלבד אותו שני ימים שהיא רואה, עוד שישה ימים. שלושה תשב שבעה נקיים. ברגע שהיא ראתה במשך שלושה ימים, אז אם זה ימי נידתה, אז היא לא צריכה שבעה נקיים. אם זה היה חלק ימי נידה וחלק ימי זיבה, שוב היא לא צריכה שבעה נקיים. אבל אולי זה הכל בימי זיבתה, והרי היא זיבה גדולה, וזיבה גדולה דינה שבעה נקיים. לכן חששו ונתנו עליה שבעה נקיים. זה היה תקנה ראשונה. לימים אמר רב זעירא, בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. באה תקנה מאוחרת יותר, שבאה ואמרה שאם אישה רואה טיפה דם כחרדל, זה מעיקר הדין. הרי יש בפנינו אישה שהיא טמאה. מה דינה? אנחנו חוששים אותה כזווה גדולה, ולכן אנחנו נותנים לה לשבת על זה שבעה נקיים כדין זווה גדולה. אמנם רש"י במגילה בדף חפכת עמוד ב' כבר עמד על הדברים, ורש"י שואל שם לכאורה, אבל איך הגעת לשבעה נקיים? גם אם אתה דן אותה בימי זיבתה, זה מקסימום שומרת יום כנגד יום. על מה שבעה נקיים? אז רש"י מביא תירוץ אחד, מכיוון שיש לנו אבל היא ראתה רק יום אחד, אין איך היא נהייתה זווה גדולה. אז תירוץ אחד, רש"י בא ואומר שמכיוון שיש אפשרות שאישה רואה יום אחד והיא זקוקה לספור שבעה נקיים, למה? כי אם אישה עכשיו נמצאת בתוך ימי הספירה שלה, ביום השביעי, והיא תראית דם, אז היא סותרת את הימים והיא צריכה לשבת עכשיו שבעה נקיים מחדש. אז באו ותקנו, החמירו על עצמם, לדון אותם במצב החמור ביותר, שיכול ליצור מצב של שבעה נקיים. תירוץ שני שם רש"י אומר שזה תירוץ שצריך ללמוד אותו, אבל רש"י מביא, הנה משם ראתה שני ימים ולא ידע. והיום ראתה וידע דהבלו שלושה ימים רצופים וצריכה שבעה נקיים ועל כן החמירו, וזו הלכה שלמעשה לימים נקבעה כהלכה בשולחן ערוך, שאישה שרואה כידוע טיפה דם אפילו כחרדל ומטה, היא דנה עצמה כזווה גדולה ולכן יושבת עליו שבעה נקיים. הדברי הנהיג רבה לרב שמואל, תיאל רבה עם רב שמואל ודרש, קשתה שני ימים ולשלישי היא פילה, תשב שבעה נקיים. אנחנו כבר דיברנו בהרחבה על אותה אישה המקשה לילד, ואמרנו שאותה אישה שמקשה לילד, אז אם היא רואה דם מחמת קושי לידה, אין בזה דין של זווה, כי הפסוק אומר, ואישה כי יזוב זוב דמה, דמה מחמת עצמה ולא מחמת דבר אחר. אם זה מלווה בכאב של לידה, זה מחמת דבר אחר. בכל זאת, בא רבה ומחדש, שאם היא קשתה שני ימים, זאת אומרת קושי מחמת כאב המלווה מחמת צער לידה, ולשלישי הפילה אם פובלת חי, אז אנחנו אומרים שיש לה דין של זווה גדולה ותשב שבעה נקיים. זאת אומרת מדובר על אישה שהיא נמצאת עכשיו בימי זיבתה. ולמה? כי אנחנו סוברים מחד גיסה, כסבר אין קישוי לנפלים, כל המושג של מקשה זה רק אם נולד בסופו של דבר ולת חי, אבל אם יש פה נפל, אין את הקולה הזאת של קושי מחמת הוולד, אז זה ממילא נחשב ראייה בימי זיבתה, ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אז גם אם לא ראיתי דם ביום השלישי, אבל היה פתיחת הקבר, היה פה עכשיו נפל. לכן יש פה שלושה ימים רצופים של ראייה בימי זיבתה, ודינה שיושבת עליו שבעה נקיים. אמר לרב פאפה לרב, מהי עירייה קשתה שני ימים, אפילו משהו בעלמה, למה אתה צריך לדבר על אותה אישה שקשתה במשך שני ימים? ואחרי זה אני בא ואומר, ויפיל על היום השלישי שאין לפתיחת הקבר בלא דם, הרי גם אם היא הייתה רק רואה טיפה דם כחרדל, לימד אותנו דאמר, רבי רבנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואה טיפה דם כחרדל יושבות עליה שינה קימים. אמר לי, אומר לו רבה, לרב פאפה, אמינה לך איסורה ואת אמרת מנהגה? אני מביא לך הלכה שמקורה באיסור דאורייתא. אישה שנמצאת בתוך ימי זיוותה, גם אם היא קשתה והפילה, יש פה שלושה ימי זיווה, ומדאורייתא היא זווה גדולה. ואתה מביא לי דבר שתלוי במנהג, היכא דאחמור אחמור, היכא דלא אחמור לא אחמור. ושוב, כי בתחילת הדבר זה באמת היה היכא דאחמור אחמור, היכא דלא אחמור לא אחמור. לימים קיבלו בנות ישראל, ולכן זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליו אכן כדין זווה גדולה, שבעה נקיים. תבוע נטר בחמין לטבול קמטים על גבי נמל, סימן. אמר רבה, הגמרא הביאה פה סימנים לשמועות שעומדות בפנינו בשם רבה. תבוע להינשא ונתפייסה, צריכה שתשב שבעה נקיים. אישה שהציעו לה נישואין, לא יכולה מיד להיכנס לחופה, אלא היא צריכה קודם לשבת ולספור במשך שבעה ימים ולראות שאישה נקייה. המקור זה מה שנקרא דם חימוד, כי אנחנו חוששים שם המחמת, החימוד שיש לה לבעלה, החביבות, היא ראתה דם. ישנה מחלוקת ראשונים גדולה, האם דם חימוד זה דם תמה כדין דם הנידה, ולכן יושבת שבעה נקיים, או שהגדרה של דם חימוד זה באמת דם טהור. רק מכיוון שאנחנו חוששים שכמו שיצא הדם הזה זה מעורר דמים אחרים, לכן צריכה להמתין שבעה ימים, וזה סיבת התקנה שתקנו שאדם שלוקח אישה לנישואין צריכים לפרוש החתן מהכלה שבעה ימים קודם החופה, משום החשש הזה של דם חימוד.
אבל הם היו שומרות עליהם.
רבינה, מה זה קשור? רבינה, קודם כל, מי אמר לך שפה היא בודקת עצמה לטהרות? מי אמר שהיא מתעסקת בטהרות? א', ב', אנחנו עכשיו מדברים שהיא רוצה עכשיו להתחתן, היא לא יכולה משום דם חימוד. גם אם היא בדקה את עצמה זה לא יועיל, כי יש פה חשש של דם חימוד שזה טיפה אחת שיכולה לאבד לנו, ולכן היא צריכה להמתין שבעה ימים. רבינה יסיק ללברי בי רב חנינה. רבינה התעסק בשידוך של בנו לביתו של רב חנינה. אמר לי, אומר לו רב חנינה לרבינה, סבר לי מר למכתף כתולה לארבעה ימי, האם מתאים לכבודו, ניפגש עוד ארבעה ימים, נשב על הכתובה? אמר לי אין, והתשובה כן. כמעט על ארבעה, כשעבו אותם ארבעה ימים, נטר עד ארבע אחרינה, זאת אומרת, אחרי שהם כתבו את הכתובה, המתין עוד ארבעה ימים, היא נמצא, היא עקב שבעה ימי, בתר ההוא ימי. זאת אומרת, מעבר ליום שבו היה ההצעה לנישואין, המתינו עוד שבעה ימים, ורק אז נכנסה לחופה. אמר לי, מי היי, שואל אותו רב חנינה את רבינה, בשביל מה אתה ממתין, עיכבת עוד ארבעה ימים את החופה? אמר לי, לא סבר מר להד אמר רבה, דאמר רבה תבוע לישא ונתפייסה, צריכה לשב שבעה נקיים? אמר לי, אומר לו רב חנינה, אפשר אימר דאמר רבה בגדולה דכחב ידמה, אבל ביתי הרי קטנה, ובקטנה דלוחז ידמה, מי אמר? והתשובה שעונה לו, אמר לי, עונה לו רבה, עונה לו רבינה, בפירוש אמר רבה, לא שנה גדולה, לא שנה קטנה, צריכה להמתין שבעה ימים, והסיבה, גדולה טעם המים, משום דמיכם, דמה החשש שלנו, של דם חימון, שמחמת החביבות תראה, קטנה נמי מחמדה, את אותו חביבות יש לנו גם בקטנה, ולכן צריך תמיד להמתין שבעה ימים. אמר רב, הדין נוסף, יש לנו דיני חציצה, ולכן אישה צריכה, לפני שהיא תובלת, לבוא ולבדוק עצמה שאין בה חציצה. אישה שעכשיו מתכוננת לטבילה, לא תחפוף, לא בנטר ולא בחול. לא תחפוף, לא בנטר באותה אדמה לבנה ולא בחול. בנטר משום דמי כתף. הסיבה שבנטר לא, כי אנחנו חוששים שמה יהיה פה אותו ניתוק של השיער, ואז שמה יתבלבל השיער, וממילא יהיה פה עכשיו חציצה, ולכן, כמו שרשי אומר, נותק שיער, הוא מתבלבל, ואז זה נכנס בין השיער, וממילא זה מהווה חציצה בתבילה. ובכל אותו סיבה, שם אינשור, ובכל... נתק... אינשור. נתר, נתר זה אדמה לבנה. ובכל משום דמיסריך, כיוון שהחול גורם לדבק את השיער, ממילא זה מהווה חציצה. ואמר המימר משמי דרבה, אישה לא תחוף אלא בחמים, אבל לא בצונן, ואפילו בחמי חמה. זאת אומרת, לא צריך דווקא מים שעכשיו בושלו, אלא מים פושרים שמתחממים על ידי השמש, גם זה מספיק. צונן מה הייתה מה לו, אבל למה בצונן לא? משום דקרירי הוא משהו מזייה. כיוון שהם קרים, אז ממילא זה מקשה את השיער, והלכלוך לא עובר מהם, אז יש לנו פה חציצה, לכן צריכה לבוא ולנקות את עצמה דווקא במים פושרים חמים ולא במים קרים. ואמר רבה, כל הדברים האלה נפסקו להלכה. ואמר רבה, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהיה אישה מדיחה בית קמתיה במים. בית הקמתים פירושו של דבר אותם מקומות שהם כמו תחת בית השכי או כמו בית הסתרים. שואלת על זה הגמרא מיטיבי, יש לנו משמע במקוואות בפרק ח' משנה ה', בית הקמתים ובית הסתרים, אז אמרנו, בית הקמתים זה כמו תחת בית השכי, תחת אותו מקום. בית הסתרים זה כל המקומות המחללים בגוף, כמו החלל שיש לנו באוזן או בחותם או בפה או קמתים של זקנה, בכל המקומות האלה אינם צריכים לביאת מים. בזמן הטבילה זה לא מעכב, לא צריך שיש שם כניסה של מים. וממילא שואלת הגמרא, אז אם זה לא מעכב את הטבילה, לא צריך לשם ביאת מים, אז למה צריך להקפיד, והקפיד רבה לבוא ולומר בבית שישטפו שם היטב שלא יהיה חציצה? עונה הגמרא, נהידה ביאת מים לא באינן, מקום הראוי לביאת מים באינן. זאת אומרת, מה שאני צריך לדאוג שלא יהיה חציצה, כי צריך שיהיה את האפשרות שיבוא לתוכו מים. והדין כדרבי זירא דאמר רב זירא, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו, ושאין ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. הווה אומר, יש לנו דין לגבי מנחות, שאדם שמתנדב מנחה יכול להביא כמה עשרונים שהוא רוצה. ואם הוא מביא עד 60 עשרונים, הוא יכול להביא את זה בכלי אחד. אם הוא רוצה להביא 61 עשרונים ומעלה, צריך להביא את זה בשתי כלים. ולמה? מכיוון שאי אפשר לבלול, לא בגלל שהכלי לא מכיל את הכמות, אלא אי אפשר לעשות את הפעולה הזאת של בלילה ביותר מ-60 עשרונים. היי לכאורה, אבל לא צריך בכלל בלילה. הדין הוא שאדם שבימי מנחה ולא בלל את המנחה, עלתה לו מנחה. אומר הדבר האמת, צריך שיהיה כל הראוי לבילה. אם אפשר לבלול, אז הבלילה בפועל לא מעכבת, אבל אם לא מועיל, דהיינו אי אפשר לבלול, אז גם אם הוא מביא את זה כמו שהוא, אנחנו אומרים שזה מעכב, הוא הדין אצלנו. צריך שיהיה ראוי לביאת מים, גם אם בפועל לא בא מים בתוכו. לכן, למשל, אישה שטובלת, אז יש לנו דין שאם יש לה חציצה בפה, יש דין למשל שלא תאכל בשר באותו היום. למה? כי זה דבר שנכנס בין השישליים, וזה מעכב, זה מהווה חציצה, אפילו שהיא לא חייבת לטבול ויכנס מים בין השיניים, על אף שצריך שיהיה בפה פתוח, אבל כל דבר כזה שהוא מעכב, הרי זה מתקיים בו כל הראוי לבילה, ושאין ראוי מעכב את הטבילה. לכן יש לנו דין נוסף, כמו בסתימה זמנית, ששם ודאי זה דבר שמעכב, כי זה דבר שהוא חציצה, הרי הוא עומד פה זמני, הוא לא קבוע. יש כאלה שיחמיר יותר בקבוע, אבל למעשה ודאי שבדבר זמני יש לנו בזה חציצה. אומרת הגמרא, אמר רבין ברב עדה, אמר רב יצחק, מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה, ויצריכו הרבי טבילה אחרת, אפילו שזה בית הסתרים ולא צריך ביאת מים, אבל כיוון שהיה חציצה זה לא ראוי לביאת מים, אז לא עלתה לה טבילה. ואמר רבה, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ, אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול, כי אנחנו תולים שזה ודאי בא אחר הטבילה. ואם לאו, אבל אם היא לא חפפה סמוך לטבילה, צריכה לחוף ולטבול. אז היא צריכה לחזור לחפוף, ורק אז היא רשאית לטבול. איקא דאמרי, אם באותו יום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול, ואם לא צריכה לחוף ולטבול, מה היא ביניו? עונה הגמרא ביניו כביניו, למסמך לחפיפה טבילה. האם אני יכול להסתפק בזה שהיא בעצם שוטפת את עצמה ואינה עושה את זה סמוך לטבילה, או חייב להיות סמוך לטבילה, או למי חף ביממה ולמטבל בלילה. אם אני אומר שזה צריך שזה יהיה סמוך, אז גם אם היא נמצאת ביום בחפיפה והיא תובלת מיד בלילה, זה סמוך. אם צריך שזה יהיה באותו יום, זה לא באותו יום, אז ממילא זה יהיה חיסרון. למעשה, מה זה נקרא לחפוף? זה מחלוקת גדולה בראשונים. בתוספות בפנינו דיבור המתחיל עם סמוך לחפיפה, תוספות מזכיר את הגמרא בחולין, שהגמרא אומרת טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, אפילו להתעסק באותו המין כל היום כולו לא עלתה לו טבילה, עד שיאמר בריא לי שלא היה להם קודם לכן. ועל זה בא תוספות ואומר הטעם בשלו טבל סמוך לחפיפה, אף על גב דעתם לא מפליג. ועוד אומר רבינו תם, וזה חידוש גדול דעת רבינו תם, דאי דחולין לטהרות ומחמירין ענפי, דאפילו טמל סמוך לחפיפה לא מועלת לו טבילה, והחיירי לבעלה. וביחס לבעלה, פה אני אומר שכן הועילה חפיפה סמוך לטבילה. ומהי חפיפה? דעת רבינו תם, שיער הראש, זה נקרא חפיפה. יש לשונות בראשונים שחפיפה זה כל מקום של מקום השיער, לאו דווקא בראש. שיטת רשי מוזכר בתוספות בערך שבע שורות מהסוף, דבכל הגוף שהיה חפיפה, זה לא דין שנאמר רק בשיער, אלא גם בבשר עצמו יש מושג של חפיפה, ואף כשחופפת, הכוונה היא חופפת כל גופה, ורק אז היא תובלת. אמר רבא, אישה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול. אישה בזמן הטבילה לא תעמוד על גבי כלי חרס, למשל במקום עמוק, אז מעמידים לה כלי חרס כדי שהיא לא תטבע. הדין הוא שהיא לא יכולה לטבול ככה. ולמה? והתשובה היא, סבר הפקענה למימר, טעם המים משום גזרת מרחצאות. שהסיבה לדבר, כי אנחנו חוששים שאישה תבוא ותאמר, מכיוון שבדרך בבית המרחץ היו יושבים על גבי צטבעות של אדמה, שזה דומה לכלי חרס, אז היא תאמר, כמו שמועיל בנהר או במקווה על גבי כלי חרס, אז גם בית המרחץ זה אותו דבר, והיא תבוא לטבול במקום שהוא לא מקווה. אומרת הגמרא, ממילא, על גבי סילטה שפיר דמי. ממילא, אם עכשיו היא תעמוד על גבי גזע עץ, פה היא לא תבוא להחליף את זה בבית מרחץ, ולכן אין מקום לגזרה. אז יהיה מותר לטבול כשהיא עומדת על גבי אותו גזע עץ. אמר לרב חנן מנהר דוה, הטעם טעם המים משום דביעתה, ולכן סילטה נמי ביעתה. הוא בא ואומר, הטעם זה בגלל שיש חשש שהאישה תיפול. ואם היא חוששת ליפול, אז ממילא היא לא תטבול בצורה שהיא נכנסת כל גופה, אלא היא תמהר בטבילה כי היא תחשוש שמה היא תיפול. ואז ממילא אין שום הבדל בין כלי חרס לבין מקרה כזה שזה גזע של עץ. בכל מצב אסור לעמוד על גבי דבר ולטבול. נחלקו הראשונים האם זה תוסף את טעם או שזה סותר את הטעם של זירת מרחצאות, ויש לנו רק את הטעם הזה ואידך זיל גמור. אמר רב שמואל בר יצחק, אישה לא תטבול בנמל. רש"י לומד, מקום שהספינות נקבעות שמעלה טיט וחוצץ, הרי היו גוררים את הספינה בתוך הנמל, וממילא הטיט שבנמל עולה ללמעלה, וזה מהווה לנו חציצה. איי, אף על גב דהשת ליקה, אפילו שבפועל עכשיו היא עולה מהטבילה ואני לא רואה על גבה חציצה, אימר בירדוני נפל. אז רש"י כבר אומר שהוא לא יודע מה זה המילה בירדוני, אבל ונראה שהוא לשון שכשוך שמשכשכת רגליה במים בצטה נפל. זאת אומרת, בזמן שהיא יוצאת היא משתכשכת, ולכן אנחנו נבוא ונאמר שאפשר שזה נפל, אבל למין האמת אנחנו חוששים, ולכן אנחנו לא מניחים אותה לטבול בנמל. זוהי שיטת רש"י. זה קצת קשה, כידוע המשנה במקוואות, שהמשנה אומרת שטיט לא מהווה חציצה, ותוספות בדיבור המתחיל אישה לא תטבול בסנחוו עמוד ב', אכן תוספות מביא, כתוב בספרים הפגב דאשת ליקה אימור בירדוני נפל, ופירש רש"י בנמל מפני שהספינות רגילות להיות שם כל שעה, מצוי שם טיט. ואש לפגב דאש תלקה לעתית, אימר בידוני בצטה מן המים, שכשכה רגלה במים ונפל. ולרבינו טעם, וכך נקטו רוב הראשונים, נקט את הטעם כמו שיטת רבינו חננאל. למה לא תטבול בנמל? כי בני אדם מצויים שם, וביעתה וממהרת. מכיוון שיש שם אנשים, ממילא היא מפחדת שירו אותה, אז היא לא תטבול כדת וכדין, כי היא בושה מפני בני אדם המצויים שם, ולכן אנחנו אומרים שלא תטבול בנמל. ממשיכה הגמרא ואומרת, כמובן שלפי הגרסה הזאת, לא שייך המשך הגמרא, אף על גב דהשתליקה. כיוון שזה לא נושא של חציצה, אלא זה נושא שהיא ממהרת בתבילתה, ולכן הם גורסים את זה רק על המקרה הבא. עוד אומרת הגמרא, אבוה דשמואל עבד לבנתי מקוואות ביום ניסן ומפצי ביום תשרי. הסוגיה כולה נמצאת במסכת נדרים, שם צריך לראות את זה בהרחבה עם שיטת התופות. כאן אנחנו מזכירים את זה כפי שמבואה רק ברש"י בפנינו, והנושא הוא כזה: יש לנו למעשה אפשרות לבוא ולטבול או במעיין, שזה בעצם מקום של מים נובעים, ואז זה מטהר גם כשזה במצב של זוחלים, ויש טבילה במקווה. מקווה זה חייב להיות מקום כזה שזה מים עומדים, מה שנקרא באשבורר, אבל אם זה מים שהם זזים, או אם יש לנו איזה נקב במקווה והמים מחלחלים, זה פוסל את המקווה. מעיין אמרנו, זה מים זוחלים ומותר לטבול במעיין.
למרות שהם זוחלים?
בגלל שזה זוחלים. יש הבדל בין מעיין לבין מקווה. מעיין בזוחלים, מקווה רק במים עומדים. מה קורה, אומרת המשנה במקוואות, בפרק ה' משנה ה', כפי שרש"י מזכיר בתוך הדברים, הזוחלים כמעיין והנוטפים כמקווה. והביאור, מים זוחלים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בנהר. אם המים בנהר שהם מים זוחלים, שם הדינם כמו דין של מעיין, שהדין הוא שאנחנו מחשבים את זה כמקום של מעיין, ולכן אפשר לטבול בנהר על אף שהמים לא עומדים במקומם אלא מים שהם זזים. אבל אם יש פה מים נוטפים, דהיינו מי גשמים או מי הפשרת שלגים, שם זה חייב להיות כמו במקווה, דהיינו באשבורן. מה קורה באופן שמעורב לנו מי גשמים ממי הנהר? אז אנחנו צריכים לראות מה הרוב. אם הרוב זה מי נהר, אז זה מועיל באמת גם כשמים רצים, כמו במעיין. אם זה נמצא במצב של רוב מי גשמים, או הפשרת שלגים, אז צריך דווקא באשבורן. וממילא, אומרת הגמרא, אבוה דשמואל, אביד עשה לבנתי מקוואות ביום ניסן, בתקופת ניסן, שזה סוף החורף, שיש שם בנהר ריבוי של מי גשמים והפשרת שלגים, ממילא רוב המים אנחנו חוששים בנהר שזה בא ממי גשמים, אי אפשר לטבול בנהר כי זה לא מים עומדים, לכן הוא בנה להם מקוואות לתקופה הזאת שאי אפשר לטבול בנהר. ובימים שיכלו לטבול בנהר, וזה ההמשך, אבל ביום תשרי, שאז אפשר לטבול בנהר, אז היה פורס להם מחצלאות מתחת כדי שלא יהיה חציצה שהם דורכים בתוך עתית, וככה הם יכולים לבוא ולטבול. הרבה קושיות כבר מאיר תוספות שם על שיטת רש"י, ותוספות בין היתר, אז למה אני מדבר על ניסן ותשרי? זה בעצם, יש תקופת החורף ויש תקופת הקיץ, זה לא רק תשרי. ותוספות אומר שבעצם זה היה עניין של צניעות, מחצלאות הוא עשה להם פשוט כדי שלא יראו אותם. בימות החורף המים קרים, אי אפשר לטבול בנהר, אז היה להם מקווה שיכולו לחמם. אבל כשמדובר בימות האלה שאפשר לטבול בנהר, אז היה מחצלאות מסביב שלא ימהרו בטבילתם. עוד אומרת הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, נתנה תפשיל לבנה וטבלה ועלתה, אישה שלא רחצה את עצמה אחר שנתנה תפשיל, אלא היא נתנה לבן תפשיל שזה דבר המדבק, טבלה ועלתה, לא עלתה לטבילה, אף על גב דאשת עליך, ואפילו שאני לא רואה על גבה חציצה, אמר בירדוני נפל, אני חושש, וזה מה שהזכרנו קודם, שמה בזמן ששכשכה בעלייתה במים נפל החציצה, אבל אנחנו חוששים לחציצה ולכן התבילה לא עלתה לה. תוספות. לא בדבר כזה שהיא נוגעת בידיה וזה דבר המדבק. אומר תוספות דיבור המתחיל, נתנה תפשיל לבנה. בפירוש רבינו חננאל כתוב עוד מימרה אחרת שאינה כתובה בספרים שלנו. וזוהי, מפשלת את בנה וטובלת, אישה שמפשלת את בנה, לא עלתה לה תבילה. ויש לפרש מפשלת את בנה לאחוריה, והיא ערומה, ולא היו עליה בגדים עליה, וטבלה, לא עלתה לטבילה דחיישינן שמעה ועלי דיינו קטית וכיוצא בו, ונדבק באמו וחוצץ בטבילתה. ולא ידע לה, אף על גב דלא חזינה להשתה, דלקה מידי עליה, חיישינן דילמה בעלייתה מן הטבילה נפל ברדוני הוחלק ונפל דרך ירידה, כדי פירש רבינו חננאל. תשובה לשאלתך, עיין בעזרת השם קצת בשולחן ארוך, אז הדברים יהיו הרבה יותר פשוטים. אישה ביום הטבילה שלה, יש הרבה דברים שהיא לא יכולה לעשות, כל דבר שהוא דבר המדבק היא לא יכולה לבוא ולעשות. אז אם היא רוחצת את עצמה אחרי זה, אישה לא אוכלת עוף ביום הטבילה. למה? נכון, שלא ייכנס. למה? אבל שאחרי זה תיקח קיסם ותוציא את זה. אנחנו חוששים שלא יצא הכל. היה אתמול היא אכלה, כיוון שזה דבר שבאותו היום עלול להתעקע בין השיניים ויהיה לה בעיה בחטבילה, אז אנחנו אומרים לה לא לאכול. אותו דבר להתעסק עם כמח או דבר המדבק שנכנס תחת הציפורת ונדבק בצורה כזאת שהוא מתקשה ואי אפשר את הכל לסלק, אז את זה לא עושים ביום הטבילה. מעבר לזה, גם כשהיא באה לטבול היא רוחצת, והיא לא רוחצת דקה, אלא יש שיעור של זמן שהיא צריכה לשבת בתוך המים, במים פושרים, לשפשף גופה, לגזור ציפוניה, כל הדברים האלה בגלל החששות המדוברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רמי ברבא, הני רבידי דקוסיילתא, את לא תהיה מלא חייצה, מכאן ואילך חייצה. יש כאן את אותו אדם שהייתה אישה שהייתה עכשיו אצל אותו מקיף דם, ובהקזת הדם נעשה לה פצע. עד שלושה ימים הפצע הזה זה חלק מגופה, זה רך, אז הגלד נחשב חלק מגופה, זה לא מעכב טבילה. מעבר לשלושה ימים זה מתייבש, זה מתקשה, זה לא חלק מהגוף, ממילא זה מהווה חציצה לטבילה. כמו כן, אמר מר, מה היא תעשה? אז אם אין בהלכה, יש דרך, או שהיא עומדת במים, אם היא עומדת במים ועם המים זה מרקח אותו, אז ממילא זה הופך להיות כמו חלק מגופה, כמו ברח, ואז היא יכולה לטבול. אמר מר עוקבה, ליפוף שבעין, אותו מה שנקרא צועת העין, אותו לכלוך שיש לנו בעין, הפרשה שיש בעין, לך אינו חוצץ, מכיוון שאדם לא מקפיד עליו, זה לא מהווה חציצה. יבש חוצץ, כי אדם מקפיד עליו, ולכן זה מהווה חציצה. אי מתי נקרא יבש? משעה שמתחיל לירק, שזה מתחיל להיות ירוק, אז זה מתייבש, וממילא זה מהווה חציצה. רש"י רק מוסיף, עטופות ליפוף שבעין, דווקא שבתוך העין, מפני שהדימה שבעין מלחלטו ואינו מניחתו להיות יבש, ולכן לך אינו חוצץ. אבל ליפוף חוץ לעין אפילו לך חוצץ, כיוון שזה הרי מיד מתייבש, ולכן אנחנו חוששים לדבר. כמו כן אמר שמואל, כחול שבתוך העין, אותו צבע שנמצא בתוך העין, פה אנחנו באים ואומרים אינו חוצץ, מכיוון שהאישה מעוניינת בו, היא לא מקפידה עליו, זה לא מהווה חציצה. שעל גבי עין זה דבר שמפריע לה, ולכן היא תנסה לסלק אותו, אז זה מהווה בשבילה דבר החוצץ, ולכן הווה חציצה. כמו כן, אם היו עיניה פורחות, אישה שממצמצת כל הזמן באופן תדיר, פה אני אומר, אפילו על גבי עין אינו חוצץ, כמו שרשי אומר, לפי שפריחתה מעבירתו, הדשדוש הזה בעין גורם לזה להסתלק, ואינו אב על גבי העין ואין בו ממש, זה לא מצליח להיות שכבה, אז זה לא נקרא חציצה, ולכן זה לא מעכב. אמר רבי יוחנן, אם אישה בשעת הטבילה פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר, אז אם היא פותחת את העין בכוח זה מהווה חציצה לחלק העליון, אם היא עוצמת בכוח זה מהווה חציצה בחלק התחתון, ולכן לא עלתה לה טבילה. יש דיון בתופות שאני לא יכול עכשיו להספיק להיכנס אליו, אבל תופות דיבור מתחיל פתחה עיניה, מביא תופות, אחר זה כתוב בפירוש רבינו חננאל ובמקצת הספרים, ולתלכתה ככל הנשמעת, דחי יתמר הני לטהרות, אבל לבעלה טהורה. יש מי שרצה לומר שכל זה נכון רק ביחס לטהרות שמחמירים תפי, אבל ביחס לבעלה כל הדברים האלה לא מהווים הפרעה בטבילה, ולכן עלתה לטבילה, כי הדה אמר יש לקיש, אישה לא תטבול אלא דרך גדילתה. ובתשובה אחת כתב רשי דלא גרסינן, והוא מביא פה צרור של קושיות, למה אי אפשר לגרוף ולחלק בין הטהרות לבין האישה שטובלת, ובין היתר, אחד מההוכחות, כל הזמן אנחנו מדברים על אישה. אם זה היה נושא של טהרות, זה בזכר ובנקבה, למה אתה מדבר כל הזמן על אישה? ואחרי זה הוא מזכיר את שיטת הרבינו תם, עם הרבינו חננאל, והלכות גדולות וכו'. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, האישה לא תטבול אלא דרך גדילתה. אישה שבאה לטבול, איך היא טובלת? אומרה שכלומר, לא תדחוק זרועותיה על בשרה, שאז המים לא יכולים להיכנס, ולא רגליה ושוקיה זה בזה, אלא כדרך הליכתה ושימושה תמיד. ומה שנחפה וכמות, מה שיש שמחופה, או מה שנמצא בקמתים ואין מים באים בו, לא אכפת לה. ואינה צריכה לפשוט בית קמתיה וסתריה, אלא כדרכן תמיד. כמו שהיא הולכת באופן נורמל, כך היא תובלת בלי לבוא ולהגביה או לפתוח דברים המחופים. אומרת הגמרא, כדתנא, יש לנו משנה במסכת נגעים, יש דין בנגע צרת שזה צריך להיראות לעיני הכהן. אם זה בבית הסתרים, אז זה לא מתקיים לכל מראה עיני הכהן, זה לא מהווה סיבה לטומאה. ולכן נאמר לנו אלא האישה, אז כתוב ככה, כדתנן, האיש, איך הוא נראה לכהן? כעודר וכמוסק זיתים. כשאדם עודר הוא מגביה את ידו, אבל הוא מגביה את זה לגובה מסוים, לא מעבר. כך שהוא בא אצל הכהן, אם זה נראה הנגע צרת בתנועה הזאת של כעודר, אז זה נגע צרת. אם זה עמוק יותר, שרק אם הוא ירים לגמרי את ידיו, למשל תחת בית השכי, אז זה לא דבר המהווה טומאה. אותו דבר במת המסתור, אז אנחנו אומרים כמו אותו אדם שמתכופף עכשיו להגביע את אותם זיתים, אבל הוא לא צריך לענוף את עצמו ולראות, להיראות יותר מזה. והוא עדין לגבי אישה, נראית כהורגת, איך היא נראית לגוען כשיש לה את אותו צרת, אז אם זה בבית השכי כהורגת, ואם זה בבית הערווה, אז היא כופפת כמניקה את בנה. אמר רבא בר אבונה, נימה אחת קשורה חוצצת. אם יש קשר בשערה, מים לא יכולים להיכנס בתוכה, זה מהווה חציצה ופוטל טבילה. שלוש שערות יחד קשורות אינן חוצצות, מכיוון שהקשר הוא לא הדוק, ולכן המים מחלחלים בתוכם. שתיים איני יודע. מה יקרה אבל בשתי שערות, האם זה נחשב כחציצה או לא, איני יודע. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא אחת, דהיינו רק בשערה אחת זה מהווה חציצה, קשר בשתי שערות לא מהווה חציצה. אמר רבי יצחק, דבר תורה, הלכה למשה מסיני, רובו המקפיד עליו חוצץ, אם יש פה חציצה בגופו, שזה דבר שנמצא על רוב הגוף, וזה מפריע לו, למשל יש לו צבע על הגוף, אם רוב הגוף, והוא יבוא הביתה, הוא ירצה לשטוף את זה, הוא לא רוצה להיראות ככה, הוא לא יבוא לשמחה שלו ככה, זה נקרא רובו המקפיד עליו חוצץ. רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצץ. בדאורייתא, גם אם זה רוב גופו, אבל זה לא מפריע לו, זה לא חציצה. וגזרו מדרבנן על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד שזה יהפך להיות חציצה, וגזרו על מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד שזה יהווה חציצה. ואז שואלת הגמרא, ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוט המקפיד? והתשובה היא גוף הגזרה, ואנה ניקו ונגזור גזרה לגזרה, ומכיוון שלא עושים גזרה לגזרה לא גזרנו. אמר רב, וכאן יש דין נוסף, אישה נידה יכולה לטבול רק בליל שמיני, כי התורה אומרת תהיה בנידתה, היא צריכה לסיים שבעה ימים מלאים של נידה, ורק אחרי שבעה ימים מלאים היא יכולה להיטהר. אז אם היא תבוא בבוקר ותטבול, היא תטבול כשתומתה עליה, זה לא טבילה. לעומת אישה זווה, אישה זווה היא בעצם צריכה לספור שבעה נקיים, וביום השביעי מקצת היום ככולו היא יכולה לבוא ולטבול. אמר רב, נידה בזמנה אינה טובלת אלא בלילה. אישה נידה שנמצאת ביום השביעי שלה, היא לא יכולה לטבול רק בליל שמיני. שלא בזמנה, אבל אם כבר עבר הליל שמיני, למשל עומדת ביום השמיני, טובלת בין ביום בין בלילה. רב יוחנן אמר, וזוהי ההלכה, בין בזמנה, בין שלא בזמנה, אינה טובלת אלא בלילה משום שרח ביתה. כיוון שהבת שלה התחנכה אצלה בבית, וזה היה, לא היה בית הספר, אז הבת רואה מה אמא עושה. ואם היא רואה שאמא תובלת ביום, אז היא מבינה שאפשר לבוא ולטבול ביום. ואז היא עלולה לבוא ולטבול ביום גם במקום כזה, שהטבילה שלה ביום בעצם תהיה טבילה שהיא ביום השביעי, שהיא פוסלת. לכן לא תובלת כלל ביום. עתקין רב אידי בן הרש, שם של עיר, למתבל ביום דתמניה משום אריותה. יש מקרים שבהם אי אפשר לבוא ולטבול בלילה. למשל, במלחמת המפרץ היו נשים שחששו לצאת בלילה מהבית, אז התירו לטבול ביום השמיני, כי אי אפשר לעשות בלילה. זה כמו פה. היה פה מצב שיש עריות שמסתובבות בלילה. אישה לא יכולה ללכת בלילה, מפחדת. אז התירו לטבול ביום שמיני. אותו דבר רבח אבא יעקב בפופינאיה, משום גן והיו מסתובבים אנשים שאינם מעולים, לכן היא יכלה לטבול ביום. רב יהודה בפומפדיטה התקין טבילה ביום שמיני, משום צינה אי אפשר היה לטבול בלילה, קור כלבים. אז ממילא ביום היה רק שייך לטבול. כמובן הכל ביום השמיני. רבה במחוזה משום הבולי, רבה במחוזה, אז הוא תיקן שאפשר לטבול ביום, או בגלל ששוערי העיר היו עובדי כוכבים והיו חשודים, או לשון אחר רש"י מביא שהיה בדרך כל מיני מערות ויש חשש שתיפול והיא תסתכן, אז התירו טבילה ביום. אמר לרב פאפה לרב ולאביי, מיך דהיידנה כולו ספק זוות שווינו רבנן. הרי אמרנו, אמר רב זעירא, החמירו בנות ישראל עצמם שאפילו ראות טיפה דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. אז בעצם היא כבר סיימה מזמן את ימי נידתה. כי ממה נפשך? אם היא באמת זווה, הרי זווה יכולה לטבול ביום. ואם החשש שהיא נידה, אז היא כבר סיימה את היום השביעי ונמצאת ביום השמיני, התשיעי, עשירי וכולי שלה. לטבלינו בימם עד השביעי, מה הבעיה לבוא ולטבול ביום השביעי? עונה הגמרא, משום דרבי שמעון. דתניא, מה שלמדנו לגבי טהרת זווה אחר תטהר, אחר לכולם. זאת אומרת, צריך שיש שבעה נקיים שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם, זה דין אחד. רבי שמעון אומר, מה זה אחר תטהר? אחר מעשה תטהר. למין האמת, היא הייתה יכולה לבוא ולהתאר תכף ומיד ביום השביעי. אבל, אמרו חכמים, אסור לעשות כן שמא תבוא לידי ספק. באו חכמים ואמרו, על אף שמעיקר הדין מלשון הפסוק אם היא סופרת מקצת היום ככולו, היא יכלה לבוא ולטבול. אבל אנחנו חוששים, שמא יהיה מצב כזה שהיא תטבול והיא תסמוך על זה ועכשיו היא תשמש. ואם היא תראה באותו היום, הרי היא סותרת את הימים הקודמים והיא תמאה. כדי שלא יבואו לידי תקלה, תקנו שבין אותה נידה ובין אותה זווה, תובלת בלילה ולא תובלת ביום.